היי, חזרנו.
היי חברים, מה העניינים?
אנחנו בפרק השלישי של זה לא שחור או לבן.
יפה לך.
חזרנו. תגיד לי רגע, אתה זוכר בכלל על מה דיברנו בפרק הקודם?
כן, דיברנו על איך למצוא זוגיות בעצם. דיברנו על דרכים שונות שקיימות, אם זה אפליקציות או דברים יותר מסורתיים.
איפה מוצאים? זאת הייתה השאלה. איפה נכון למצוא? ואמרנו שאין כזה דבר. כל מקום הוא מקום טוב למצוא.
את אמרת ואני הסכמתי איתך בעצם. כן.
התחלנו? מול כולם?
כן.
אתה רוצה לעשות סצנה?
נוותר על זה.
נוותר. ואחרי זה עברנו לדבר על דימוי עצמי. אתה זוכר שדיברנו על כמה חשוב שיהיה לנו דימוי עצמי?
כן.
ואני חושבת שבזה סיכמנו שהיה לנו שם עוד נושא שדיברנו עליו.
היה עוד נושא שדיברנו עליו, אבל בואו אנחנו נרחיב.
נכון, דיברנו על אמונות מגבילות, וזה נכון. נראה לי הכי חשוב בעולם. Mm-hmm. ודווקא היום הייתי רוצה להרחיב על שני נושאים נוספים שבעיניי הם קריטיים ליצירת זוגיות.
אוקיי.
Okay. אחד זה כל הנושא שקשור בערכים, mm-hmm. והשני זה כל הנושא שקשור באיך לייצר נס. אתה יודע, תכף חנוכה זה חג של ניסים, wow. חג של אור. שמעטים ניצחו רבים, שחלשים כן. ניצחו חזקים, ואיכשהו אור תמיד מנצח. אם אתה נכנס לחדר מואר ויש בו פינה חשוכה, אתה לא תראה אותה. אבל אם אתה נכנס לחדר חשוך ויש בו נר קטן דולק, אתה לא יכול לפספס אותו. Yeah. אור תמיד מנצח. אז איך להיות בתדר של נס? Mm-hmm. כי הרבה אנשים מאמינים שזוגיות היא נס.
כן, אבל צריך לעבוד עליה.
חד משמעית, אבל
איך? את יודעת, תמיד מה אומרים, החלק הקל זה למצוא, השאלה מתחזקים אחר כך.
השאלה אחר כך, טוב, אתה יודע מה? זה כבר יהיה נושא לפרק הבא.
זה פרק אחר, כן.
זה פרק בנפרד, זה פרק בנפרד על איך אנשים תמיד אומרים, מי שלא רב לא מאוהב, כל מיני דברים כאלה. אני לא יודעת, אנחנו 6 שנים ביחד, ואני לא מצליחה, אין לנו כף יד אחת של מריבות.
כן.
אז או שאנחנו לא מאוהבים, ועושים משהו לא נכון, או שיש דרך אחרת. ואנחנו נדבר על זה.
אני חושב שבסוף הכל מתכנס לעניין של תקשורת, שיח שהוא מכבד ומכיל. ושם אפשר גם לפתור את הבעיות, כי גם אם יש חוסר הסכמה, אז עדיין אפשר לפתור את הבעיה.
אי אפשר לצפות שתהיה הסכמה תמיד, זה כאילו זה כל כך לא הגיוני. אז אנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, נקדיש לזה פרק על תקשורת זוגית.
נחזור רגע לאמונות המקבילות, נתחלנו אותו פעם שעברה, את התחלת בעצם.
נכון, ואז דיברנו על דימוי עצמי.
לא, אבל הסיום של הפרק היה הנושא של אמונות מקבילות בעצם. לא, שאני טועה?
אתה טועה. התחלנו מאמונות מגבילות, אתה לגמרי תראה בין...
אז היה סיכום? אוקיי, יכול להיות כאן.
אני לא יודעת מה לעשות. עוד פעם אני צריכה לריב איתך. אוקיי, אז...
בוא נמשיך הלאה.
אז בוא נמשיך. אני אגיד לך מה, אני זוכרת שבתקופה שבה הייתי גרושה, הרבה מהפגישות עם חברות וחברים גרושים גם, היו קשורות ל... עשיתי רשימה של תכונות שאני רוצה... בבן זוג שלי, וזה היה ממש דיונים, אני חושבת יותר אצל נשים, אני לא יודעת איך זה אצל גברים,
מסכים.
אבל אצל נשים ממש, היו לנו מחברות, כאילו, כותבות דברים, מדברות על זה, על מה אני צריכה, ואני זוכרת שהסתכלתי על הרשימות של התכונות שלהן, הסתכלתי על הרשימות של התכונות שלי, הרבה דברים היו נורא דומים, הרבה דברים היו מאוד שונים, אבל בגדול, הרעיון היה שאני צריכה שהוא יענה על כל מיני צרכים שלי. Mm-hmm. זאת הייתה המסקנה שלי. בעצם, יש פה, כשאני עושה את הרשימה של התכונות, אני בעצם צריכה שהוא ימלא חוסרים אצלי. משהו שאצלי לא שלם. למשל, לצורך העניין, הייתה לי פעם לקוחה, שהיא הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד דחוק. Mm-hmm. היא נורא רצתה מישהו שמרוויח מאוד טוב. Okay. נורא רצתה מישהו כזה. ואני זוכרת ששאלתי אותה, אבל את לא תרגישי שאת פחות ממנו? לא תרגישי בעמדת חושה כן. מולו. והיא חשבה על זה קצת וקלטה שכנראה שכן.
Okay.
מצד שני, היא לא ראתה פתרון אחר לבעיה הכלכלית שלה. באמת, מצוקות של הרבה שנים שהצטברו יחד. Mm-hmm. ואני זוכרת שהגענו למסקנה שקודם כל כשאתה רוצה איזשהו ערך ואין אותו בך, אז אתה בבעיה.
Okay.
אבל גם שהיא חייבת ללמוד לשאוף את לפתור את הבעיות שלה בעצמה. ולצפות שמישהו אחר יבוא עם כסף ויפתור לך בעיה, זה לא...
אני חושב שזו גם הבעיה, בעיקר של מערכות יחסים בתחילת הדרך, שכל אחד מגיע עם איזושהי ציפייה מסוימת, והוא משליך על הבן זוג, על הפרטנרית, את השאיפות או החלומות שלו, בתקווה שהם אולי יפתרו לו אותם.
כן, כן, כן.
אם אתה תולה את האושר שלך באנשים אחרים, רוב הסיכויים שאתה תהיה אומלל רוב הזמן.
זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, אתה יודע מה? בוא ניקח לדוגמה את אותה אישה. היה והיא התחתנה עם איזשהו מיליונר, בסדר? ויום אחד הייתה רעידת אדמה, והמפעל שלו בטימבוקטו קרס, וההוצאות שלו מעבר להכנסות, והעסק בפשיטת רגל.
אוקיי.
והוא צריך למכור את הבית ואת האוטו. מה קורה אז? היא ממשיכה להעריך אותו, לכבד אותו, לאהוב אותו, או שהדבר שהיא הייתה כל כך תלויה בו נעלם, וכבר לא יכולה להסתכל עליו באותו מבט?
אני חושב שזה תלוי מתי זה קורה בדיוק. זאת אומרת, אם אחרי כמה שנים שכבר יש ילדים משותפים, שיש, נבנתה איזושהי מערכת יחסים שהיא כבר מבוססת על באמת, על
עוד דברים.
אינטימיות ודברים.
אז זה בדיוק העניין שזה עוד דברים.
ודאי, בסוף זה תמיד.
נכון, ואם אתה תולה את אושרך באיזושהי תכונה שיש לבן הזוג שלך, תכונה היא עסק שיכול להשתנות. לצורך העניין, חס וחלילה, בן אדם היה ספורטאי, ואז נפצע ונהיה נכה.
כן, אני הבנתי את הרמז, כן.
תכונות, חלילה, בטל ובטל, איך אתה מדבר? אתה לא כזה נכה, אתה נכה בסדר, כאילו אתה בסדר. אני אגיד לך מה, בטל דבר בטלה אהבה. זאת הבעיה עם תכונות. אתה יכול לראות בן אדם.
זה אהבה שתלויה בדבר.
כן, אתה יודע מה, אני אתן לך עוד דוגמה. יצאתי פעם לדייט עם מישהו.
אוקיי.
שהיה מאוד מנש כזה, בא לאסוף אותי מהבית, אפילו שגרתי בחור, פתח עבורי את הדלת של האוטו.
כן, ג'נטלמן.
כן, הזיז בשבילי את הכיסא במסעדה.
יכול להיות שהאוטו היה חדש.
יכול להיות, לא רוצה שאני ארוס לו אותו, יכול להיות. ואחר כך הוא גם לא הסכים שאני אשתתף אפילו בטיפ, ואני לא אוהבת להתווכח, אז אמרתי סבבה. אבל לאורך כל הערב הוא דיבר לא יפה למלצרית. ואחר כך כשהוא לא נתן לי להשאיר את הטיפ, ראיתי שהוא משאיר טיפ מאוד קמצני.
אוקיי.
ולא רציתי להגיד לו, לא הרגשתי בנוח להגיד, מה, אתה משאיר כזה טיפ קטן? אבל כן מצאתי מטבע של 10 שקלים והוספתי לטיפ.
אוקיי.
מה זה אמר לי? בשביל מה? היה פה שירות חרא. עכשיו, קודם כל בינינו לא היה שירות חרא בכלל.
אוקיי.
אבל הלכתי עם הסיפור הזה הביתה וידעתי שאני לא אפגוש אותו עוד פעם. אין מצב. למה? כי כל הנדיבות הזאת שהוא הראה כלפיי, פותח לי את הדלת של האוטו, אוסף אותי מהבית, מחזיר אותי עד הבית, לא נותן לי להוציא שקל, כל הדבר הזה היה בטל ב-60 ברגע שהוא דיבר לא יפה למלצרית ואז גם לא רצה להשאיר לטיפ. כי איזה נדיב, איפה הוא יותר עומד? האם הוא יותר נדיב כמו שהוא התנהג אליי? או האם הוא יותר פוץ כמו שהוא התנהג אליה? וכל הנדיבות עפה מהחלון כשראיתי את הפוציות הזאת.
אוקיי.
ובעצם איבדתי את ההתרשמות והבנתי שכל הנדיבות הייתה בשביל להרשים אותי. זה לא שבאמת מדובר באיזה בן אדם מאוד נדיב. אם הוא היה מאוד נדיב, הוא היה נותן גם טיפ נדיב. הרעיון היה להרשים אותי.
קודם כל זה נכון, אבל כולנו עושים את זה. נודע לאמת. אנחנו יוצאים לדייט, אנחנו באים, אנחנו רוצים להביא את הגרסה הטובה ביותר שלנו.
נכון.
מנסים להתעלות על עצמנו, וזה בסדר, זה לגיטימי העניין הזה שננסות, כי הרי הצד השני לא באמת מכיר אותך, הוא מתרשם, כמו שאת אומרת, מהדברים שהוא רואה בסך הכל. וכל אחד מאיתנו, אם חשוב לנו שזה יצליח, אז אנחנו באים, יש סוג של מסכה אפילו, אני אגיד. אפילו סוג של מסכה, ולפעמים אנחנו מתנהגים אולי בדרך שאנחנו לא בדרך כלל מתנהגים, זה לגיטימי גם.
לצורך העניין אנחנו משתדלים להקשיב יותר, גם אם ביום יום אנחנו לא אנשים קשובים.
יותר סבלנים פתאום, כן?
כן, ויותר שקטים, יותר עדינים, יותר כל מיני, הכל בסדר.
אני לא, תראי, אני גם לא אוהב התנהגויות כאלה של
זה הוריד לי
ממנו. הקטנה או לפגוע באדם אחר, בטח אנשים שזה הפרנסה שלהם. אין ספק שזה מעשה שהוא מגעיל בעיניי גם כן, אבל אני חושב שעוד פעם, כולנו חוטאים בזה בסופו של דבר. אז
השאלה היא עד כמה, והשאלה היא כשאנחנו נופלים, הרי כשאתה שם איזושהי מסכה, באיזשהו שלב, האני האמיתי יצוץ.
ברור.
עכשיו, והשאלה היא כשאני אמיתי צץ, אתה יכול לעמוד בזה או לא. עכשיו, אני, כשאני אמיתי שלו צץ, מבחינתי, איך שהוא התייחס למלצרית, זה היה האני האמיתי שלו, זה כבר לא התאים לי.
טוב, נגיד.
לא התאים לי, זהו. עכשיו, האני האמיתי זה בדיוק מה שאני חותרת אליו.
Okay.
האני האמיתי שלי זה דברים שמעוגנים בחוזה מאוד מאוד קשוח שלי עם עצמי, ואני קוראת לזה הערכים. Okay. בעוד שהתכונות, כלומר, אתה יכול להתנהג בצורה מאוד נדיבה, ועדיין שזה לא יהיה ערך עליון אצלך, ואתה יכול שזה יהיה ערך עליון אצלך, ולעולם לא תוותר עליו. אני תמיד אוהבת לקחת לדוגמה במקרה הזה את יאנוש קורצ'אק.
אוקיי.
כי יאנוש קורצ'אק יכול היה להינצל באותו יום.
כן.
אבל הוא היה כל כך, הוא היה כל כך מסור, יאנוש קורצ'אק באותו יום לא היה חייב ללכת אל מותו.
כן.
אבל הוא היה מדריך ומטפל וכל כך מסור,
כן.
הוא היה איש חינוך בכל ערך וערך, בכל תא בגוף שלו. ככה שהוא לא היה מסוגל לפעול אחרת. כן. לא היה מסוגל. עכשיו, כשיש לנו ערך, הוא טבוע בנו מאוד חזק, ורוב הסיכויים שגם במצבי קיצון, הוא יהיה שם עבורנו. בעוד שתכונות, הם עסק משתנה הרבה יותר, זה פלואידי מאוד.
כן.
אתה יכול להיות מאוד נדיב עם ההורים שלך, ומאוד לא נדיב עם חברים שלך.
כן.
סתם לדוגמה, אם אנחנו לוקחים נדיבות, אבל זה נכון לכל ערך. אתה יכול להיות מאוד חרוץ אם אתה מנסה להרשים מישהו, ומאוד עצלן אם אין לך את מי להרשים.
כן.
עכשיו, אם אתה באופי שלך, בן אדם כזה שיש לו קוצים בטוסיק,
כן.
אז אתה תמיד תהיה כזה, לא משנה מה. עכשיו, זה בעיניי מאוד חשוב, כי כשאנשים יוצאים לדייט הרבה פעמים, הם מאוד עסוקים בהתרשמות, לפעמים יותר גרוע הם עסוקים בהרשמה, להרשים אחרים, ולא כן. עסוקים בלבחון מי הבן אדם שיושב מולם באמת, ומה הם הערכים שלו? עכשיו, okay. הערכים הם מה שישאר שם לאורך זמן, לאורך החיים, זה משתנה הרבה יותר איתי מכל תכונה אחרת.
Mm-hmm.
עכשיו, כשאני יוצאת עם מישהו לדייט, ואני מתחילה לבחון את הערכים שלו, עדיף שאני אדע קודם כל מה הם הערכים שלי.
לא. מה צריכה, חשוב לך בעצם?
כן, אני צריכה להכיר את עצמי.
חד משמעית.
הרבה מאיתנו בכלל לא מכירים את עצמנו, אבל אם היית מוריד מגוגל רשימת ערכים, נניח 100 ערכים, ומתוכם הייתי אומרת לך, מותר לך לבחור רק 10, שלא משנה מה קורה, נשארים איתך. אתה מסנן, 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 מגיע ל10. אחרי ה10 האלה אני אומרת לך, בסדר, עכשיו מותר לך רק 5. זה נורא קשה. כי אנחנו משוכנעים על עצמנו שאנחנו מונעים מהמון דברים. כשבפועל זה ממש ממש לא נכון. אנחנו גם אוהבים לחשוב על עצמנו שאנחנו מאוד ערכיים. זה לא כזה מדויק ממה שאני ראיתי. ממה שאני ראיתי בסוף, אין לנו יותר מ5 ערכים שהם מאוד 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 בסיסיים, כל השאר סתם היינו רוצים שיהיה לנו.
כן.
עכשיו, אם אתה מכיר את עצמך, אתה יודע מי אתה באמת, אז אתה יודע גם מה אתה מחפש. וכשאתה מחפש בן אדם עם לפחות 3 ערכים שדומים לערכים שלך, אז לא משנה כמה קיצוניים החיים יהיו, ולפעמים קורים דברים בחיים.
ודאי.
בוא, אתה ואני...
אירועים שאתה חווה...
כן, אנחנו בסך הכל 6 שנים ביחד. תשמע, עברנו דברים. 6 שנים, כן. הזמן טס כשנהנים, אה? אבל עברנו את הפיגוע של אחותי, ואת הפציעה של אמא שלי, ועברנו את המורכבויות של הילדים, ועברנו את הקורונה. בוא!
כן, כן, לא, זה היה חתיכת מסע, כן.
כן, עכשיו, אלה אירועי קיצון שמפרקים משפחות.
נכון.
ואם יש לכם 3 ערכים משותפים, בסיסיים, נורא חשובים שהם דומים, הסיכוי שתשרדו אותם, את המשברים הוא הרבה יותר גבוה.
אני מסכים, כן. זה, עוד פעם, זה הכל נופל וקם באמת ב... איך נגיד זה? תקשורת טובה ויכולת כאילו לדעת, לשתף או לחלוק אחד עם השני את, את התחושות, את הרגשות.
כן, טוב, זה אינטימיות. כן, אינטימיות רגשית.
אבל אני אומר, כשאתה מרגיש שאתה בסביבה בטוחה, אתה מרשה לעצמך להיות מי שאתה, ואתה יכול להביא את זה לידי ביטוי מצד אחד. מצד השני, אתה... מאמין בעצם שהצד השני אולי לא ישפוט אותך לחומרה כמו שמישהו אחר היה שופט אותך לתכניין, כי הוא רואה בך עוד דברים מעבר לתגובה הרגעית שהייתה לך כרגע לצורך העניין, בסדר? התפרצת עכשיו, או התפרצת או צעקת או משהו כזה, זה כל זה יכול לקרות לכולנו, כי כולנו בני אדם וכולנו מאבדים את זה לפעמים.
נכון.
יש ימים יותר טובים, פחות טובים.
אני זוכרת יום אחד שאני התפרצתי עליך, אתה זוכר?
כן.
זה היה אחרי הפציעה של רבקה אחותי. לא, זה לא היה יום מצחיק, אני
לא, אני אומר,
הייתי שבר כלי.
אני יודע, בגלל זה גם לא הגבתי, אבל אני...
יצאתי עליך, ואז היית בהלם, ואז אמרת לי, בייב, את לא יכולה לדבר עליי ככה.
זה נכון, ודבר
שני... ואמרת את זה נורא נורא בשקט.
כן.
ואני ידעתי שאתה צודק, אבל אני הייתי מעוסקת באותו יום. הכל היה שחור. ואתה פשוט היית בבית, נשמת, אני לא יודעת מה עשית, אבל זה היה יותר מדי בשבילי. ואני זוכרת שישבתי בשקט ובכיתי ליד השולחן, קודם כל הייתי בהלם מזה שככה יצאתי עליך, זאת אומרת, באמת רק נשמת.
אני לא זוכר אפילו מה זה היה.
למיטב זיכרוני נשמת ולא יותר.
כן, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק.
התעקשת, עשית משהו חמור מאוד, כמו שאתה שומע.
כן.
אבל אני הייתי בקצה שלי. עכשיו, זה מאוד נדיר שאני מגיעה לכאלה קצוות. זה גם מאוד נדיר שאתה מגיעה לכאלה קצוות. אנחנו אנשים בסך הכל, אני יודעת שעכשיו אתה תרד עליי קצת, שאני בסך הכל די עדינים.
כן.
אבל גם כשזה קרה לנו,
זה גם יחסי, כן.
אבל גם כשזה קרה לנו, במקום שזה יסלים ויהפוך למריבת עולם שלישי, שזה יכול היה לקרות, אמרת לי, בייב, את לא יכולה לדבר עליי ככה. בסדר. וזה זה נגמר.
כן. אני חושב שאמרתי לך את המנטר שלי, דיברנו על טיפול עצמי וכל התהליך שאנשים צריכים לחפש את התשובות בתוכם לפני שהם יוצאים למסע הזה, וזה מה שאני עשיתי בזמנו. ואחד המנטורים המדהימים שהיו לי, אמרתי לך, אחד המנטורות שהוא תמיד חזר עליהם, זה העניין, משפט שאני מאוד אוהב, אני מיישם אותו בחיים שלי ביום יום, שזה העניין הזה של יחסים לפני תוצאה. הוא תמיד אמר לי, עכשיו לא משנה, אתה מבקח עם אדם, אתה רב עם מישהו, כמובן אם אדם חשוב לך, זה יכול להיות בן משפחה, בת זוג, חבר, לא משנה מה. בסוף אתה שואל את עצמך, אני רוצה להיות צודק או חשוב לי יחסים? ואם אתה עונה על השאלה בצורה של אוקיי, אני חשוב לי להיות צודק, אז אתה תמשיך בוויכוח ותנסה להוכיח שאתה צודק וכן הלאה. או לחלופין, אתה מסתכל על מערכת יחסים ואתה אומר, רגע, הבן אדם הזה חשוב לי והמערכת יחסים הזו חשובה לי. אז אוקיי, בוא ננסה לראות איך אני יכול לפתור את המשבר הזה בלי להרוס את כל הזה, כי בסוף נשארים משקעים, לא יעזור.
כן.
עכשיו, כשנזרקות מילים לחלל האוויר, נאמרים משפטים, נאמרים...
זה פוצע.
גם אם אחרי זה מבקשים סליחה, זה משהו שתמיד ילווה. Okay. את יודעת, יש משפטים או כל מיני דברים שאני לוקח איתי, נגיד, מערכות יחסים קודמות, משפטים שאתה מסתכל עליהם ואתה חושב, אתה אומר, רגע, עכשיו, גם מה קורה עם זה? כשאתה שומע את זה כל כך הרבה פעמים, אתה מתחיל להאמין שאולי משהו בחד הפוק באמת, okay. שמשהו לא בסדר. עכשיו, אני לא, אני חושב להעביר ביקורת כזו או אחרת, אבל אני אומר רק שבשורה התחתונה, יש כוח למילים האלה.
בטח. אתה יודע, אני יצאתי פעם מבית ספר, שעבדתי בו רק שנה אחת.
אוקיי.
והמנהלת שם התעללה בי, הייתי מחנכת בתחילת דרכי. אחר תכננתי להיות מחנכת באותה שנה. היא הציעה לי להיות מחנכת, אני הסכמתי, היא פישלה עם המערכת שלי. היא הטילה עליי משימות שבהסכם היה ברור שלא יהיו. והיא גמרה אותי במהלך אותה שנה, היא חיסלה כל חלקה טובה בי, והאמנתי שאני לא, אף אחד לא ירצה להעסיק אותי יותר. אין סיכוי, אני כל כך גרועה. מצד שני, התעקשה שאני אשאר. מצד שלישי, הודיתי לאלוהים שאין לי עדיין קביעות במשרד החינוך, הייתי בתחילת דרכי, וזה אפשר לי להשתחרר ממנה בלי לבקש את האישור שלה. ומצאתי עבודה במקום אחר, וזה היה נס מאוד גדול, ובסוף השנה הראשונה שלי במקום עבודה אחר, בבית ספר רמז בכפר סבא, המנהלת קראה לי לחדר לשיחת סיכום. ואני, עד היום יש לי דמעות בעיניים כשאני נזכרת בשיחה הזאת, כי היא נתנה לי כל כך הרבה כוח. היא אמרה לי, הגעת לפה כמו גוזל בלי כנפיים. היא אומרת, בשנה הבאה אני רוצה שתהיה רכזת שכבה. זה היה... אי אפשר לתאר את מה ש... את מה ש... משפטים שנאמרים לך פעם אחרי פעם, כמו שאתה אומר. אותה מנהלת ריסקה אותי, ומנהלת אחרת הרימה אותי.
זה בדיוק
אז אין. אי אפשר שאנחנו לא נהיה מושפעים מזה, ולכן כשאתה כן. זורק מילה מיותרת לחלל האוויר, כן. כן, יש פה מקום לחרטה והחמצה בעניין הזה, חד משמעית, צריך להיזהר. אני לגמרי מסכימה איתך.
אנחנו נחזור רגע לאמונות מקבילות, כדי
לא,
לסגור את
הסיכוי. לא, אנחנו סיימנו עם אמונות מקבילות.
אז מה דיברנו?
אנחנו דיברנו על תדר של נס.
אה, אוקיי, אז יאללה.
זה מה שרציתי לספר היום.
אוקיי.
תשמע סיפור. נו. הייתה לי חברה טובה שהלכה למישהי שמתעסקת בכל מיני מפות. סוג של אסטרולוגיה, נומרולוגיה, כל מיני דברים שאני לא מבינה, אבל אני לא זוכרת איך קוראים לזה. אותה חברה רצתה לעשות איתי איזשהו שיתוף פעולה עסקי. אני פחות הייתי בעניין, אבל היא הלכה לאותה אישה להתייעץ איתה. והיא אמרה לה, תשמעי, אני רוצה לעשות שיתוף פעולה עסקי עם חברה שלי, אני, מה את חושבת? אז היא אמרה לה, תני לי את התאריך לידה שלה, איפה היא נולדה, באיזה שעה. שלחתי לה בוואטסאפ, ומתברר שהיא אמרה לה כזה דבר, אמרה לה, קודם כל, אל תעבדו, אתן חברות, אתן לא אמורות לעבוד ביחד, דבר שני, תגידי לה שתבוא, יש לי כמה דברים מעניינים להגיד לה. אז הלכתי. עכשיו, אז לא האמנתי בכלום, היום אני כל כולי שיתרוחני, אבל אז לא האמנתי בכלום, ולא היה אכפת לי, הלכתי, וזאת הייתה פגישה שהיה בה המון ריפוי, ואז היא אמרה לי, ביולי, אני רואה חתונה.
אוקיי.
אמרתי לה, מה חתונה? זה היה אז, אני חושבת, היינו בחודש. אז אני חושבת שכבר הייתי בסוף שנת הלימודים, אני לא זוכרת. יולי הבא אני רואה חתונה. וכן, אתה יודע מה? זה היה ביולי. היא אמרה לי בעוד שנה חתונה, ככה זה היה. ואז אמרתי לה, מה? אני בחיים לא אתחתן יותר. אין מצב, אני לא עושה את הטעות הזאת שוב.
מודה באשמה.
אז אמרתי, את יודעת מה? אל תקראי לזה חתונה, אבל מחויבות עמוקה מאוד, מגורים משותפים. ואז היא התחילה לתאר את האיש שאני אמצא. עכשיו, אני באותו זמן, הלב שלי בכלל היה מרוסק ממישהו אחר, מי היה בראש שלו בכלל. אבל היא אמרה לי, הוא מצד אחד יבין את העולם הרוחני, ומצד שני הוא יהיה אדם מאוד מעשי, מאוד פרקטי. הוא בעצמו אבא לילדים, אתם מתאימים כמו כפפה ליד, תוך 3 חודשים אתם נפגשים. תשמע, לא האמנתי לה.
כן.
כי אני לא מאמינה בשיט רוחני אז, כן? אבל אני יצאתי מהחדר שלה, והלב שלי קפץ.
כן.
ממש קפץ. ואני זוכרת שבכל רגע, המוח שלי היה כל כך רגיל להתעסק באותו אחד שריסק אותו.
כן.
כל פעם שהוא נכנס לראש שלי, מצאתי, כאילו קלטתי שהמוח שלי מעיף אותו בחזרה החוצה ואומר, אבל רגע, עזבי, את מתחתנת כבר עם מישהו אחר, כאילו את לגמרי בדרך למישהו אחר, יאללה, שחררי. מצאתי את עצמי מקפלת את הכביסה בצד השני, במיטה שלי שהייתה רובה כביסה, מצאתי את עצמי מקפלת את הכביסה, עושה מקום.
אני אגלה מה שלא מאזינים, זה עדיין לא השתנה, גם כשאנחנו נשואים.
זה בגלל שאתה, זה בגלל.
טוב, בוא נמשיך, עזבי, לא נפתח את זה עכשיו.
אנחנו נראה להם איך אנחנו רבים באמת. אני אף פעם לא הייתי בן אדם שאוהב לסדר, אבל הייתי צריכה לפנות מקום לאיש הזה שהיא אמרה שהוא הולך להיכנס לחיים שלי. והייתה איזו התרגשות בלב שלי שלא הצלחתי להכיל, כאילו זה היה כאילו יש לי כנפיים, הלב שלי יש לו כנפיים והוא אף, ככה זה הרגיש. ולא הצלחתי להשתחרר מהתחושה הזאת. והיה בה משהו בהרגשה הזאת שלא הצלחתי להיות בדאון שהייתי בו כמעט שנה שלמה.
אוקיי.
כמעט שנה שלמה שהלב שלי היה מרוסק, והייתי בדיכאון, ואפילו היה לי פצעים על הסנטר שכאבו לי, והייתי, מה זה בתחתית של התחתית?
אוקיי.
ופתאום, ככה, כאילו כל כולה הייתי בהתרגשות.
כי יש איזו ציפייה למשהו חדש.
כן, וזה אפילו שלא האמנתי לה.
כן.
ולמה אני מספרת את זה? אתה מכיר את זה שיש לך נס בחיים, וכולנו קוראו ניסים.
לגמרי, כן.
היה משהו שהוביל לנס הזה. הייתה הרגשה טובה,
כן.
קודם כל. הייתה גם השתתפות בעשייה. אתה הולך לקראת משהו, אתה יודע שאתה כן. הולך לקראתו. אני למשל פיניתי את הכביסה. ברור לך שזה הולך לבוא, זה קצת כמו להיות בהיריון. אתה לא מקווה שיוולד לך תינוק, אתה מצפה לו.
כן, כן.
אז היה הרבה. כזה.
כן.
וזה התדר של נס. אם זוגיות היא נס בעיניכם, אז זה התדר שאתם צריכים להיות בו. ציפייה. הרי תחשבו על זה, רוב האנשים לא מתחתנים, לא מתים רווקים. רוב האנשים מוצאים מתישהו. כלומר, גם אתם הולכים למצוא. שאלה היא רק מתי, איך, את מי. ועל זה אתם יכולים לעבוד, אבל תתרגשו, תשמחו. תהיו בציפייה. לא מספיק תקווה, ציפייה. ולשמור תדר של נס.
זה רק עניין של זמן פשוט, זה מה שאתם צריכים להגדיר לעצמכם בראש.
כן, ולשמור על תדר של נס. ואז יש לך את הסיפור של המכבים, של חנוכה, איזה אור. אתה יודע מה? לא רק היהודים. גם הנוצרים מאירים את עץ הקריסמס באותה תקופה של השנה. בשיא החושך אנשים מדליקים אור. כמעט בכל דת יש התייחסות לתקופה החשוכה בשנה. יש תקופות כאלה בחיים, תקופות של חושך, תדליקו אור.
נכון, חד משמעית. קודם כל, אני מסכים לגמרי העניין הזה של הנס. אני חושב שלא מספיקה רק התובנה שזה יכול לקרות, אלא גם אנחנו צריכים מה שנקרא לפעול כדי שזה באמת יבוא לכיווננו. כדי לזרז את התהליך, מה שנקרא.
כן, מדיטציה של זימון לא תספיק.
לא, ודאי שלא.
היא אחלה, אבל היא לא תספיק.
יאללה, מגניב, אוקיי, אז הנה, סיכמנו עוד נושא, מה שנקרא.
תודה. היה מאוד נעים איתך, כרגיל.
תבואי כל יום.
אני
אסמר. אז זה היה הפרק השלישי, חברים.
נכון, זה לא שחור לבן.
לא שחור לבן.
ואנחנו על זה, אתם כאלה מקסימים שאתם מגיבים לנו, ואתם אפילו שולחים הודעות בפרטי, וזה נותן לנו חשק להמשיך.
אז שיהיו בשורות טובות, חג אורים שמח,
שיהיה אור, אותו.
שיהיה אור בעיקר, כן, בעיקר אחרי התקופה הכי חשוכה שעברנו.
כן.
אני מקוות לטוב, זה...
יאללה.
אוקיי.
ביי.
ביי ביי.